ערב טוב, שלום וברכה. יום ראשון אחרון של תשע"ד. ומתכוננים לראש השנה, ואני רוצה כדרכנו להתכונן לראש השנה, אבל לחיות עם הזמן דרך הפרשה. הפרשה הפעם היא כבר האזינו. ואני אגיע עוד רגע לנקודה אחת בפרשה שאני חושב ש ממנה יתד וממנה פינה לכל מה שנרצה לדבר בו, גם בפרשה וגם לקראת ראש השנה. אבל אני רוצה לפתוח באמירה ידועה אצל הראשונים. חודש אלול שאנחנו עומדים לקראת סיומו, נדרש בכמה ראשי תיבות ידועים. אני לדודי ודודי לי הידוע. איש לרעהו ומתנות לאביונים. פרשה שעברה ראינו את הפסוק ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. ובעל התורים, התור, מביא במקום. דיברנו על זה השבת, שאת לבבך ואת לבב אלה ראשי תיבות אלול. ויש עוד ראשי תיבות שמובאים כבר בראשונים, וכל אחד מהם מבטא רעיון, רעיון מאוד גדול. וראשי התיבות האלה נמצאים על הפסוק שמופיע בפרשת משפטים, לגבי ערי מקלט. לגבי ערי מקלט כתוב בפרשת משפטים, בפרק כ"א, בפסוק י"ב וי"ג. פרשה דנה לגבי הורג במעיזים והורג בשגגה. והתורה אומרת כך, פסוק י"ד, בפסוק שאחרי, שכמובן כי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, נו, חייבים לדון אותו דין מוות, וגם אם הוא יברח וינסה להתחבא במזבח, מעין מזבחי תיקחנו למות. אבל לפני שמובא ההורג במזיד, מובא המצב של ההורג בשוגג. מכה איש ומת, מות יומת. פסוק י"ב, פרק כ"א, פסוק י"ב, פרשת משפטים. ואשר לא צדע, לא צדע, הכוונה היא לא ערב, לא תכנן. האיש הזה נקרא, כשמדברים עליו בפרשת שופטים, לא שונא הוא לא מתמול שלשום, אין לו שום דבר נגדו, הוא גם לא מכיר אותו בכלל. עכשיו מופיע הביטוי, ואשר לא צדע, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. כאן הפרשה עוד בכלל לא מפתחת את עניין המקום, הוא יהיה עיר המקלט, אלה ערי המקלט של הרוצח בשגגה, אבל היא כבר קובעת בדיני מכה אדם ומכה נפש, ובדיני הכאה של פרשת משפטים, שעוד יאמר לך על ערי המקלט, דע לך, שדינו של הורג בשגגה הוא ושמתי לך מקום. ההורג בשגגה הזה נאמר עליו, והאלוקים אינה לידו. מה שמסביר את המושג האלוקים אינה לידו, מה זה אינה באלף? זה לא עינוי, בעין. מה זה עינה בעין? זימן לידו. ראשון, לא תאונה אליך רעה. כמעט המילה תאונה. לא יאונה לצדיק כל אבן. האלוקים עינה לידו, אולי מגלגלים ודאי, חובה על ידי חייו, כך, אחרת, מה שגרם פורס מז'ור, קוראים לזה. זה לא הוא. מובא בראשונים, שעינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלו. מופיע בספרי חסידות ובספרים נוספים, ששלושת ראשי התיבות המרכזיים האלה של אני לדודי ודודי לי, ועינה לידו ושמתי לך, ואיש לרעהו ומתנות לאביונים, הם כנגד ותשובה ותפילה וצדקה שמעבירים את רוע המגזירה. איש לרעהו ומתנות לאביונים, צדקה. אני לדודי ודודי לי, זה שהכל בא מלמטה למעלה. משה רבינו בתפילותיו זוכה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, עלה אליי ההר. וההורג בשגגה, שמתי לך מקום, יש תוכנית לתשובה. יש תוכנית שלמה לתשובה. והתוכנית הזאת של התשובה היא סיפור עיר המקלט שאומנם עוד לא מופיע פה, אבל דע לך שאין מצב שאין בו תשובה. ותשובה ותפילה וצדקה נמצאים בשלוש ראשי התיבות, בשלושת ראשי התיבות הללו, ומעבירים את רוע הגזירה. אני רוצה לחזור לעינה לידו ושמתי לך, כי זה נראה דרוש מאוד רחוק. אני לדודי ודודי לי, זה משפט שבפני עצמו הוא משמעותי. איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה משפט שבפני עצמו הוא משמעותי. ולא חיפשו ראשי תיבות במחשב. ראשי התיבות האלה, אגב, כולם מופיעים בראשוני ראשונים. עינה לידו ושמתי לך, זה מין חצי משפט מפה, חצי משפט מפה, שאיכשהו יצרו... אני פותח בזה, נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. זה יהיה המושג שאני רוצה להיכנס אליו. עינה לידו ושמתי לך תשובה. בעיקר מה שאני רוצה ללמוד היום זה מילה בעברית. אבל ניכנס אליה מפסוק לקראת סוף פרשת האזינו. פרשת האזינו שאנחנו נכנסים אליה בשבת, שנה הבאה, מיד במוצאי ראש השנה, בלי הפסקה בכלל, מקודש לקודש, שבת תשובה, עוסקת בשירה הגדולה על כל החלקים. בפרשת וילך הייתה הקדמה לשירה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, ואתה תאמר הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, הסתר, 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 הסתר פנים. וענתה השירה הזאת לפניו לעד. השירה הזאת היא שירת האזינו, שעל שמה התורה כולה נקראת שירה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ללמדה את בני ישראל סימן לפיהם, אומר הרמב״ם, שהשירה הזאת הכוונה היא לשירת האזינו. אז למה זה מצוות כתיבת ספר תורה? כי הם כותבים את התורה פרשיות פרשיות, אז אם כותבים את שירת האזינו, כותבים את כל התורה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, העיקר הוא שירת האזינו, רק נו, מוכרחים כבר לכתוב טרמפ את כל התורה הזאת. אבל שירת האזינו זה כל התורה. רמב"ן אומר שכל ההיסטוריה, רמב"ן אומר שכל ההיסטוריה, העבר וההווה והעתיד והמציאות, הכל נמצא בעצם מקופל בשירת האזינו. כעת סופה של השירה, אחרי שמתואר המצב הקשה ביותר, אסתיר הפניים מהם, אראה מה אחריתם, אספה עלינו רעות, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, אני בפרק למד ב', פסוק כ"ו כבר, אמרתי אף איהם אשביתה מאנוש זכרם, השירה הקשה ביותר שאפשר לתאר, אמרתי אשביתה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרימו, פן יאמרו ידינו רמה וכולי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. שירו את גודל הניסים, איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה. מדובר פה עכשיו על טרגדיה. איך ירדוף 1,000 לא מאיתנו, אלא מאיתם. איך אנחנו יכולים, צונתם אחרו לזה, איך ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה. אם לא קיצורם מחרם, והשם הסגירם. ביטויים קשים מאוד מאוד מאוד. כי לא חצורנו צורם, כלומר גם הטוב, גם הרע. ואז, פסוק למד וב, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. על כל הכעס הזה עוד תהיה נקמה אדירה, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. כשזה מסתיים, מגיע פסוק למד ט, וראש השנה זה ה... שיעור היומי שלו, יום חמישי, חמישי. לכן היום אני רוצה ללמוד את זה, כי זה שייך לראש השנה. זה מסתיים בפסוק הבא. ראו אתה, כי אני, אני הוא, ואין אלוהים עימדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציא. נו, מה המילה המנחה של הפסוק הזה? מה המילה שחוזרת כל הזמן? אני. אגב, מה המילה השנייה בתדירות תדירותה בפסוק? אחרי אני? אין. מעניין. אני, אין. אני ואין. ראו אתה כי אני, אני הוא. מה הפסוק? ראו אתה כי אני, אני הוא. ואין אלוהים עימדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. מה זה אני, אני? רש"י מסביר, זה פשוט. אני, אני הוא, כמו שאני ריפיתי, זה אני זה שמחצתי. אל תתבלבלו. אני הממית. אני המחיה. ואין אלוהים עימדי, זה ביטוי מדהים, ואין אלוהים עימדי, אין עוד. לא וידעתה אתה היום בהשיבותה אל לבביך. אלא אני אומר לך, אני, אני הוא, ואין אלוהים עימדי. אני עמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציא. על פי רש"י, אני, אני הוא, זה כפילות לשון, שבאמת אין לה משמעות בתור משפט בפני עצמו. אפשר להבין אותה רק בקונטקסט, שאחרי שדיברנו גם על זה וגם על זה, אז אני גם זה וגם זה. זה אני. למרות שזה לא, זה לא בעל משמעות בעברית. אני לא יכול להגיד אני, אני הוא. אין משמעות למשפט הזה. אני, אני. זה אגב משפט מדהים, זה לא סתם אני, אני. אני, אני, הוא. אני בכלל לא יודע איך את המימים. I, he. אני, אני, הוא. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. בזוהר הקדוש, לומדים את הפסוק הזה כפשוטו, וזה מעניין מאוד איך דווקא הזוהר הקדוש לומד פה פשט בפסוק. זה קורה הרבה מאוד פעמים. פשוטו, הכוונה היא לא רק בהקשר שלו, שאני הממית, ואני המחייב. שזה ודאי התוכן הפנימי של כל הפרשה, נחזור לזה אחר כך, אלא גם בדבר נוסף, מאוד מאוד יסודי. ישנו ביטוי מופלא בזוהר הקדוש שאומר במילים בודדות, אני דע שמע בקודשא בריך הוא. אני זהו שמו של הקדוש ברוך הוא. בהושענות אנחנו נזכיר הרבה אנא השם הושיענא, ונזכיר גם אני והוא הושיענא. זאת בעצם מחלוקת בגמרא, אם אומרים אנא השם הושיענא בהושענות או אני והוא. הגאון מווילנה מסביר שאני והוא הם שני השמות המרכזיים ב-72 שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש 72 שמות שלומדים אותם מפסוקים בפרשת בשלח, והשמות המרכזיים זה אני והוא. על פי הזוהר הקדוש הפסוק אומר, ראו אתה כי אני אני. אבל רק אני זה אני. זה עוד לא נשמע מובן בכלל, אבל עוד מעט נתפוס, זה עולם שלם. אל תתבלבלו. אני זה הקדוש ברוך. איך מספר הסיפור החסידי המפורסם שתמיד חושבים שהוא חיוך כזה? אבל גם חיוך חסידי צריך ללמוד. הוא מספר על רב זושה, שלא היה אומר אף פעם אני. כי אני השם אלוקיכם. הוא היה אומר זושה. הוא היה אומר זושה רעב. זושה עייף. זושה אוכל. זושה חושב. זושה לא מבין. אני... אני זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אני אתחיל בעברית, אבל עוד רגע נגיע ליסודות מאוד מאוד בסיסיים שהם לעניות דעתי הבנה בפסוק, אבל זה כל סיפור התשובה בראש השנה בשירת האזינו. המילה אני שמתורגמת בשפות אחרות להברות. בשפות מערביות המילה אני היא הברות פשוטות. דיברנו על זה יותר מפעם. אני זה I. אני לא פילולוג גדול, ודאי לא מבין כלום באנגלית, אבל אני משער לעצמי ש-I זה לא מילה שיש לה שורש. גם מילים יותר רבות באנגלית אין להם שורש. אבל I זה I. I זה הדבר שאני לא זוכר, אבל כנראה זה היה הדבר הראשון שאמרתי כשיצאתי מבית אמי. I. I. אחרי זה אמרתי די, וקודם כל אי. המושג אני בשפות אחרות הוא דומה מאוד לעיקרון של האי הזה. המילה אני היא מילה שהיא בדרך כלל מילה נורא קלה לאמירה. ברוסית זה יא. צרפתית נדמה לי זה מואה. נכון? זה הכי מסובך. זה כבר ממש... זה ללמוד את זה. למרות שאני חושב שגם הוא אמרתי די מוקדם. לא זוכר. בגרמנית, שנהיה בריאים, זה איך. זה שפה שהכל איך. זה איך. אבל זה פחות או יותר מה שמתאר את המושג. בעברית, בלי להבין כלום, המילה אני היא מילה עם שורש שעוד רגע ננסה לנתח אותו, אבל היא מילה. היא מילה שלמה. היא לא הברה. היא מילה תוכנית, אני אוכל. תעזבו עכשיו את הפסוק, ראו אתה כי אני אני. אני חוזר אליי. אני יושב, אני חושב. אני אוהב. וגם השלילה. אני נופל. אני חוטא. אני זו מילה שיש לה משמעות. קודם כל, אני זו מילה שמסובך להגיד אותה, גם זה פרט פשוט. תינוק עברי, מה שנקרא, עד שאומר את המילה אני, עובר הרבה מאוד זמן. הרבה לפני כן הוא אומר אתה. אבא. סבא. טאטה. אמא. תעשו חשבון במעגל הקרוב, אני, זה המילה הכי מורכבת. להגיע. היא נאמרת אחרונה. אבל זה לא רק רעיון יפה. שורש המילה אני, פתחנו בו כבר את הערב. שורש המילה אני הוא א' נ', כנראה עם ה'. א' נ'. והאלוקים, אינה לידו. וזה פתחנו את הדברים. מה זה והאלוקים אינה לידו? והאלוקים אינה לידו פירושו, הסיבה היא לא סיבה שאתה יכול להבין. הסיבה היא אלוקית. כלומר, אם מדובר במישהו שרוצה להרוג את חברו והרגו באורמה, בכוונה מוזכר שם העניין של אורמה, אז עכשיו אנחנו נשב וננתח את האורמה, ונגיע לכוונת הזדון, ונראה אם כוונתו היא זדונית. אבל אנחנו מדברים על מישהו שאין לו כוונת זדון. אני רק זורק דבר מדהים, תחשבו רק שנייה, עוד שנייה. מושג התשובה של אינה לידו ושמתי לך, מדבר על תשובה של מישהו שבכלל לא הייתה לו כוונה לרעה. בכלל צריך להבין מה התשובה שם. הוא לא צדה. הוא לא צדה, הוא לא ערב, הוא לא מנסה לצוד, או לפי פרשנים אחרים, אין לו צד בעניין. האלוקים אינה לידו, הוא בכלל צינור, שבכלל לא מבין איך הוא קשור לזה. המילה אינה היא מילה מאוד מוכרת בעברית הישראלית הכי מודרנית. המילה אינה היא תאונה. לא תאונה אליך רע. כשאני אומר שזה לא היה מכוון, זאת הייתה תאונה, אני מתכוון להגיד, אין כאן כוונת אנוש. אין כאן כוונת זדון. זה קרה. אבל איזשהו קול פנימי אומר לי את המשפט הישראלי הנכון, עזוב שטויות, תאונות לא קורות, הן נגרמות. אבל אני באמת לא מרגיש שאני קשור לזה. ומאוד ייתכן שמשפטית אני בכלל לא קשור לזה. אבל משהו אינה את התאונה. לא יאונה לצדיק כל אבו. שמשון עם סיפור האישה, כי תואנה הוא מבקש. תואנה הוא מבקש, הוא מבקש סיבה. אני אוכל. מה אוכל? שאלות הפילוסופיות הכי גדולות נמצאות סביב השאלה מה זה האני. השיניים אוכלות, הלשון, החיך. אני ישן. אני חושב. אני זוכר. מהו האני כשאני כבר לא אוכל, לא ישן, לא זוכר, גם לא כל כך חושב? העולם המודרני מתמודד עם השאלה המוסרית הזאת הרבה הרבה. מה זה האני? אני, אומר הזוהר הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא שבך. אני, זו הסיבה הראשונה. המילה א' נ' גם כמילה בפני עצמה היא אן, לאן. ענה וענה. ענה השם. לא באלף עכשיו. אנא השם. והי. באלף זה ברור. נגיע לזה אומר. אנא השם. כי אני עבדך. איפה אתה? לאן ללכת כדי לחפש? לאן זה, לאן לפנות? מה, איך מגיעים? מהו הגורם? אני, זה אני הגורם, יש כאן משהו פנימי שהוא הגורם. אתם יודעים איך מסתיימת שירת האזינו? לפני סופה. ראו אתה. עכשיו זה גבל. ומה עסקה פרשת וילך? באסתר אסתיר פניי. לא רואים. הכל מוסתר. הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אולי יש חלילה לטומאה כוח, לרוע כוח? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה בטרם אביאנו וכולי וכולי. וענתה השירה הזאת לפניו לעד. איך? מה תעשה השירה הזאת? נשים אותה במסגרת, היא תהיה איזה עד חיצוני. מה תעשה השירה הזאת? השירה הזאת תסיר את המסכים. היא תגלה ראו אתה. אתם שאתם הבנתם אותי כנסתר, ראו אתה. המפרשים העמוקים מסבירים מה זה הסתר אסתיר. אז שואלים אסתר מן התורה מניין ואומרים כי כתוב ואנוכי הסתר אסתיר. אבל אם אסתר מן התורה, זה היה צריך להיות אסתר אחד. אתם יודעים מה זה אסתר אסתיר? הסתרה בתוך הסתרה, הסתרה קשה. אתם יודעים מה זה באמת אסתר אסתיר? אני אסתיר גם את ההסתר. אתה תחשוב שזה לא מוסתר. אתה מבין הכל. זה ההסתר בסיום. ואנוכי הסתר את האסתיר. ואתה יודע לנתח, אתה יודע להסביר, פרשנים, הכל מובן. שיום יבוא ויגלה המסך, ויוסר הלוט מעל ההסתר, ותראו, ראו אתה, כי אני אני הוא. זה סוף נאומו של משה מתחילת ספר דברים. את השירה הזאת הוא יצווה עלינו להקיל את העם כל שבע שנים ולקרוא את השירה הזאת דרכה הוא ילמד אותנו את כל התורה כי בעצם כל מה שמדבר איתנו כל ספר דברים זה שאנחנו נגיע למצב לא שיהיו אויבים או לא יהיו אויבים לא זו הסוגיה אלא שבנושנתם בארץ דיברנו על זה כבר מפרשת הביקורים בשבועות האחרונות וכשתתיישנו בארץ לא תראו אותי ובעיקר הנקודה הבאה. תחלקו בין הטוב לבין הרע. איך אומר איוב לאשתו? את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. ראו אתה כי אני, אני הוא. אני עמית. תחפש אותי במקומות הנמוכים. אני החיים. אני אחזור עוד רגע אחד לפסוק הזה. בוא נפתח לשנייה אחת את סוף פרשת כי תבוא. תראו כמה זה בולט שם. הניתוח שאנחנו מדברים עכשיו, מדבר עליו בהרחבה רבה, בעל הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי מקלנבורג, והפירוש שלו המופלא על הפרשות האלה. סוף פרשת כי תבוא. פרק כ"ט. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו המסות הגדולות אשר ראו עיניך אתם שמים לב, הנושא הוא ראייה. כן ראיתם, כן ראיתם. לא חסר לכם ראייה פיזית. המסעות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים האלה. פסוק ג', ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות. הבנתם, ראינו או לא ראינו? אתם ראיתם, לא? ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. היום הזה זה יום מותו של משה. היום הזה זה יום העברת השרביט ממשה ליהושע. היום הזה זה היום שהלבנה מקבלת מהחמה את הכוח. מה שאומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, לא נתן השם לכם לב להכיר את חסדי המקום. עכשיו תשמעו את הפסוק. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. כל הפסוקים מדבר משה על השם בגוף שלישי. כלומר, מי הדובר? משה. השם לא מדבר, נכון? תשימו לב, זה מדהים, אני לא שמתי לב לזה אף פעם. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא ולוס על מותיכם מעליכם, ומעלך לא ולתה מעל רגליך. מי הדובר, מי הוליך אותנו? זה פסוק סתום. כי אפשר להסביר אותו גם על משה. אני הובלתי. אפשר להסביר, כאילו זה פתאום נאמר בשם השם, למרות שהשם לא מדבר. לא ויולך אתכם השם. עכשיו מגיעים לפסוק ה'. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם, למען תדעונו, כי אני השם אלוקיכם. אני מודה, לא שמתי לב אף פעם בבעיה הזאת. פרשת תמוהה, הכתב והקבלה עולה. אתם שמים לב מה קורה פה? איך זה מסתיים ב-אני השם אלוקיכם? אני השם אלוקיכם זה אם אני המדבר. משה רבינו מדבר ואומר מה קרה לנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת. ולא נתן השם לכם, והוא מדבר כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, והוא מסיים את הפרשה למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. תחזיקו חזק, אתם יודעים איך מסביר הכתב והקבלה? הכתב והקבלה זה נשמע שם קבלי. זה הפירוש הכי פשוט. רק היופי שלו זה שהוא רואה הכל ביחד. פירוש פשטני אדיר. אתם יודעים איך הוא מסביר מה זה ראו? למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. למען תדעו כי אני זה השם אלוקיכם. ראיתם הכל, אבל לא ראיתם שזה אני. אתם ראיתם, אבל לא היה לכם עיניים לראות. זה פלא פלאות. פסוקים כל כך פשוטים, זה לא לראות אותם משהו. אתם ראיתם מן השם, הכל ברור, ואתה יכול להבין פיזית את הכל, ואתה יכול לדבר על זה אמונית, ואתה יכול להעביר על זה שיעורים מהשנה. ולא לדעת שאני השם אלוקיכם. זה לא מוציא מפשוטו של רש"י. אני השם אלוקיכם פירושו, אני עמית. יודעים מה המשמעות של זה? שאם האלוקים אינה לידו, זאת אומרת שזאת השגחה פרטית נכונה. זאת אומרת שאני השם, ואתה צריך לשוב אליי. כי האלוקים אינה לידו. הוא הרג בשגגה. לא הייתה לו שום כוונת זדון. אבל אני השם אלוקיכם בא לומר שהאני באמת של האדם זה האלוקי שלו. הנשמה. החלק אלוה ממה. אתמול הצטרפנו כולנו כבר על אמירת סליחות. איך הזכרנו את הפסוק? הנשם הלך, והגוף פה הולך, חוסה על המלך. כל כך נפלא, הנשמה לך. למה לא הנשמה פה הלך? הגוף לך, הנשמה לה, והגוף פועלך. זה לא פסוק מהמקרא, זה פסוק של סליחות. הנשמה לך, והגוף פועלך, חוסה על המלך. מי שהתבונן, דווקא בנוסח האשכנזים של הסליחות, שהתחיל אתמול, זה מופיע בסיכום פסוקים על הבריאה. אתה וראת באוזך הים, אתה פוררת, אתה דיקית אחרי חלל רב, אתה מושל בגאות הים, ותיאורים שלמים של הבריאה. ואז מגיעים לשיא שלהם, הנשמה לך, והגוף פועלך. שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, זה היה בראש השנה, זה היה ביום השישי. כשהוא ברא אותו, הוא ברא אותו בעצם כמו שהוא ברא את כל העולם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. וייצר כמו שהוא יצר את החיה. משני יהודים. וייצר כמו שהוא ברא. וייצר, ויעס, ויברא. רק חידוש אחד יש, ורק באדם. ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח באפיו נשמת חיים פירושו שאת חיותו, את נשמתו, הקדוש ברוך הוא לא פעל, לא ברא, לא יצר, לא עשה, אלא נפח. הזכרנו כבר, אתם יודעים מה זו הנשמה? הנשמה זה שאני נותן אותי, שאני נותן את עצמותי. הנשמה גם זה שאני מתעקש על זה שלא יהיה שום דבר מלבדי. אתם יודעים למה? כי אם אני מנשים אדם עד 120 שנים טובות לכולנו, ונכנס אוויר נוסף, אין שום טעם להנשמה הזאת. אבל אם אני בונה שולחן, אין לי שום בעיה לשמוע מוזיקה. גם אין לי בעיה ללכת עם הרגליים. אבל אם אני מנשים אותך, לא יכול להיות משהו נוסף. כי המשהו הנוסף לא יאפשר לנשמה שלי לעבור לנשמה שלך. זה דבר פלאי. ויפח באפיו נשמת חיים פירושו שהנשמה הזו היא העין, היא העין. הגוף הוא היש. לפועלך יש התחלה ויש סוף. לפועלך יש גבול. לך אין ראשית ואין אחרית. לכן הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. הנשמה היא לא פועלה. הנשמה היא לה. הגוף הוא פועלה. חוסה על המלאך, זה חזרה לכל הפסוקים שתיארנו על הבריאה. אחרי שהוא ברא את האדם, כתוב בפסוק הבא, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דבר מדהים. לא על האדם כתוב כי טוב, אלא על כל אשר עשה. אז פירוש הרמב"ן, פירוש עמוק מאוד, שהאדם נעשה מכל הברואים. אז וירא אלוהים את כל אשר עשה באדם. פירוש פנימי מאוד אומר שעמלו של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי מוזר, עמל של הקדוש ברוך הוא, מה זה מאמץ, עמל, אני עמל. הקדוש ברוך הוא עמל, הוא עמל לעשות את השמש יותר ממה שהוא עמל לעשות את הירח, כי זה יותר גדול. זה לא מושגים שאנחנו יכולים להבין. העמל הוא כל הבריאה. העמל הוא בכלל... למה כל הבריאה הזאת יורדת מעולם שכולו, כולו, 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 כולו אצילות? לפני כן, מתחת לכיסא הכבוד. ומגיעה הנה. והתשובה היא ירידה לצורך עלייה. התשובה היא תשובתו של האדם. התשובה היא בכל דבר בעולם יש גוף ונשמה. והתפקיד של האדם הוא לגלות את הנשמה שבכל דבר שיש בו גוף. אמרנו בפרשה שקראנו השבת, הנה אנוכי נותן לפניהם היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, זוכרים? ובחרת בחיים. רש"י תמה מאוד, מה זה ובחרת בחיים? הרי בחירה חופשית, אז מה אתה לוקח אותי לשם? רש"י גם תמה בגלל עוד סיבה. ההיגיון הוא שאדם נבחר בחיים, צריך הוראה אלוקית בשבילך. אם אדם בריא, ואתה מציע לו מוות או חיים, הוא בוחר בחיים. פשוט, בעל חיים מבין את זה. אתה מציע לו עכשיו מוות או חיים, רע או טוב, הוא בוחר בחיים. מה שאומר שכמו אבא שלוקח את בנו ומניח אותו על החלק היפה, ונותן לו תפיחה כזאת, הוא בחרת בחיים. אתם יודעים איך מסביר הבעל שם טוב? זה דבר לא יאמין. הטוב והרע זה לא רק הטוב והרע באופן דיכוטומי. יש טוב, יש רע, ותראה מה טוב ומה רע. זה לא כל כך בעיה. זה לא כזה בחירה חופשית. זה כל ילד מבין. יש מושג הרבה יותר עמוק. בכל דבר בעולם יש חיים ומוות. לא מוות אמיתי, מוות ביחס לחיים שבתוכו. הנשמה שלי היא אינסופית. הידיים והרגליים הן לא החיים, הן המציאות. הן המציאות הזמנית. זה לא נכון רק בי. זה נכון גם בחיה. זה נכון בזבוב. זה נכון בדומם. אבל עכשיו מגיעים לעיקר. זה נכון ברע. זה נכון בחושך. הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת, אומר הבעל שם טוב בפסוק, ובחרת בחיים, יש לך כוח למצוא את החיים שבכל דבר. שומעים איזה דבר זה? ובחרת בחיים. אתה יכול לבחור שכל הדומיננטיות שלך תעסוק במוות, כלומר, בדבר המת באופן יחסי לחיים. אתה תעסוק בגוף, ואתה תעסוק באצבעות, ואתה תעסוק בבריאות, ואתה תעסוק ברגליים, וזה מצווה לעשות את זה. אבל אני לוקח אותך ושם את ידי עליך ואומר, נראה אותך בוחר לעסוק בחיים. ועל שם טוב. ובחרת בחיים. אני זה החלק אלוק עמימה על שבי. החלק אלוק עמימה על שבי קוראים במילה אחרת נשמה. נשמה בעברית משמשת בתור נשמה, סול, ונשמה בעברית משמשת בתור שממה. וערים נשמות יושיבו. והארץ הנשמה הלייזו תאבד. אתם יודעים למה? כי הגוף שלי זה היש. הנשמה שלי זה האין. האני זה אלוקות. ואני אלוקות כי אין אלוהים עמדי. לא נכנס אוויר חוץ ממה שהוא הכניס. ויודעים מתי הוא נפח בנו נשמעת חיים? בראש השנה. ויודעים מה מצוות היום בראש השנה? אחת. למפוח ולשמוע קול שופר. פשוט. לשמוע קול שופר מלמטה ולשמוע קול שופר מלמטה. כל עניינו של מושג התשובה הוא ההבנה בעצם כאן העיקר, אולי עד כאן הכל הקדמה לנקודה הקצרצרה הזו. הוא ההבנה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי בהשגחה פרטית לא רק במקומות שאני אוהב לדבר עליו, אלא בעיקר במקומות שאני לא אוהב לדבר. אני אסביר את עצמי. אני שומע הרבה סיפורי השגחה פרטית באמת מרגשים. חסר לי תמיד שם משהו. זה תמיד מתחיל משלב מאוחר. ואז ניצלתי. ואז עשיתי תשובה. ואז, אתם יודעים מהי אמונה אמיתית בהשגחה פרטית? אני אומר לי דבר מאוד. ששיא ההשגחה הפרטית זה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי כשאני חוטא. הוא איתי בחטא. הוא משגיח עליי שם. בחטאנו, באבינו, בפשענו. זאת לא תאונה. זה יאונה. הפרשה אמרה לנו בשבוע שעבר, כשדיברנו על פרשת התשובה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים. ושב השם אלוקיך את שבותך. זה בפרק למד, בפרשת התשובה, בפסוק ג'. ושב השם אלוקיך. מאיר שם רשי הערה. הערה מוכרת. אבל כשחושבים עליה זה דבר מופלא. ושב השם אלוקיך את שבותך, אומר רשי, צריך היה להיות בעברית כתוב, והשיב את שבותך. אומר רשי, למה כתוב ושב השם אלוקיך את שבותך? אגב, ושב את, זה לא הוא ישיב את, אלא הוא ישוב עם. משה אומר ליהושע, כי אתה תבוא את העם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע חזק ואמץ, כי אתה תביא את העם הזה. את הפסוק השני מתרגם אונקלוס, כי את תיעול ית המהדה. את ית. את הפסוק הראשון מתרגם אונקלוס, כי את תיעול עם המהדה. את בעברית זה או את או עם. לפי הפסוק הזה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, זה הוא שב איתך. הוא לא שב וישיב אותך, אלא הוא שב עמך. אומר רשי, רבותינו למדו מכאן, רואים את רשי על פסוק ג', היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם. עכשיו אבל תשמעו, אני לא שמתי לב לזה אף פעם, תשמעו מה כתוב. וכשנגאלים, מי שרואה את רש"י יראה את הביטוי, וכשנגאלים, הכתיב גאולה לעצמו. הכתיב, קצב הכתבה. הכתיב גאולה לעצמו. אתם יודעים מה זה להכתיב? אני מפקד, הקדוש ברוך הוא הכתיב על עצמו. הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. ראיתי בחסידות דבר מופלא. תשמעו, רבותינו למדו מכאן שהשכינה נמצאת עם ישראל בצרת גלותם. רבותינו למדו מכאן. וכל תינוק בר בעיריו בכמה ימים למד את זה מהפסוק, אמו אנוכי בצרה. מי צריך את הלמדנות הזאת? ושב השם אלוקיך את שבותך. נכון, שאלה נכונה? ושב השם אלוקיך את שבותך, רבותינו למדו מכאן, והשיב לא כתוב אלא ושב. פסוק ידוע, כל יהודי יודע אותו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרתם. שאלה שנייה, מה זה הקדוש ברוך הוא הכתיב לעצמו? איזה אימותו? מי שלא זוכר את רש"י מבפנים, נמשיך את הציטוט לעצמו, וכשנגאלים, נגאל עמהם. אבל לא כך כתוב, אתם שמים לב לביטוי, והקדוש ברוך הוא הכתיב לעצמו שישוב עמהם בגאולה. אני מצטט, למרות שאני באופן כללי לא מצטט. עכשיו, את זה אני מצטט, כי אם לא אצטט, יגידו לי שזה כפיר. אחד מהמאמרים המופלאים של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, הוא אומר כך, תשמעו. בפסוק, אמו אנוכי בצרה, כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי בצרה. יש לי לא עלינו חבר חולה. ואני עכשיו אימו בצרה. אני מחבק אותו, אני עוזר לו, אני איתו בצרה. זאת חברות. אני איתך בצרה שלך. הוא עבר ביזיון נורא. אני אימו בצרה. אני לא יכול להיות מבוזה במקומו. אני גם לא צריך להיות חולה במקומו. זה גם לא טוב שאני אהיה חולה במקומו. כי הוא לא צריך אותי חולה, הוא צריך אותי בריא שיוציא. אז אם... כי אפשר את המוזיקה הזאת. אז אימו אנוכי בצרה, הפשטות של אימו אנוכי בצרה זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה. הוא נותן כוח, הוא מחזק, הוא נותן אמונה, הוא נמצא איתנו בצרה. ושב השם אלוקיך את שבותך, אם אתה נאמן ללשון הקודש, שפירושו ושב אין, זה לא שהוא איתי בצרה, הוא בגלות. קשה להגיד. הוא עצמו בגלות. אני והוא הושיע נא, והוא אסור בזיקים. הוא גולה. הוא נמצא בגלות הכי נמוכה שיש. רגע, רגע, זה רק התחלה, זה בא להנחתה. הבנתי את ההבדל בין אמו אנוכי בצרה לבין הוא בגלות. אז אם הוא בגלות, אני מצטט עוד פעם, זה לא אני. אז אם הוא בגלות, אז אי אפשר לעשות כלום, אתם יודעים למה? כי אין חבוש מותיר עצמו מבית האסורים. והוא בגלות. אז איך הגלות תוכל להיפסק? בעברית אחרת, כל עוד חשבתי שהקודש ברוך הוא באמת מתערב רק מהרגע של הסיפור היפה על התשובה ועל ההצלחה, ושפתאום הטוס הגיע ושאני יצאתי והיו פרחים, אז הבנתי, הקודש ברוך הוא מתערב בפרחים. אפילו לפני ששוזרים אותם, כבר בהתחלה. אבל עכשיו אתה אומר שהוא עצמו בגלות, אז אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לפיכך הכתיב על עצמו. לפני שהוא התחיל את כל הסדר, בהתחלה הוא הכתיב על עצמו של הגלות הזאת שלו יש גבול. עכשיו הוא חייב לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, והוא יכול לצאת. הוא זה הקדוש ברוך הוא שחייב לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, והוא יכול לצאת. אתם תופסים את זה? אתם יודעים מה הפשט של זה? הפשט של זה, זה שכל עוד אני נפגש עם הקודש ברוך הוא בתשובה, ובחטאים זה הסיפור של הסיטרא אחרא, זה יישאר סיפור מצחיק. רק שאני מבין שזה לא רק אימו אנוכי בצרה. שאנחנו פה, אנו עזי פנים. ודווקא בגלל שאנו עזי פנים, אנו מאמיריך. אנו מלאי אמור. אבל אני לא מחפש אף אחד שיעזור לי לתחמין ולהגיד כמה אני לא מלא אמור. כמעט כמו מישהו שלא מעיז להגיד לי אף אחד שום דבר, ואז הוא מוצא איזה חבר ומתחיל לדבר איתו, אבל הוא לא מעיז לספר. בתחילת הסיפור החבר מתלבט, ואז החבר אומר לו, תשמע מותו. פה אני יודע את הסיפור. נהיה אדום ולבן ושואל אותו איך. הוא אומר, אני הייתי אחריך, אתה לא ראית? הייתי שם. את כל הסיפור הייתי איתך, רק מאחורה. תפסיק תחביר. דבר חופשי. על חטא שחטאנו. כל כך הרבה פעמים הייתי אומרת על חטא שחטאנו בערך בלשון הבא. תראה ריבונו של עולם, בוא נדבר גלויות. בדרך כלל אני מסתדר לבד, אבל אני מוכרח להטריח אותך הפעם. אני, לא באמת, רוב הזמן, אני, יש כאלה עם כל כך הרבה צרות, אבל אני, בצניעותי כמובן, זה הנושא המרכזי שאני עכשיו רואה, הענווה, אני, הרי רוב ההלכת של הסידור בכלל לא רלוונטיים לגביי. זה נכון על השכן. גם טוב שזה כתוב, כדי שמישהו כבר יטפל בו. הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד, אתה מוכן כבר להתחיל לדבר איתי חופשי? אתה יודע למה אני לא נגעל? כי כי אתה לא נמצא איתי באנו הזה פנים. כי אתה לא לוקח אותי לשם. הרי למה בחרתי אותך שאתה תאמיר אותי? כי רק אתה מלמטה יכול להאמיר אותי. אנו מאמיריך. ואתה מאמירנו. איך אתם מבינים את הפשט של לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. אני תמיד הבנתי, הרי ריבונו של עולם, אתה אוהב אותם. אז אתה לא תחפוץ במות המת. אני יכול להגיד לכם דבר נורא עכשיו. הנשם הלך, והגוף פה הלך. כי לא תחפוץ במות המת, כי זה מנוגד לאינטרס שלך. זה מנוגד לכל האינטרס שלא תהיה תשובה. התשובה זה הפתרון האלוקי הכי גאוני למורכבות של העולם הזה. בעולם של עולם, איך חשבת על זה? איך חשבת על הרעיון? בלי זה, בכלל מה עושים לא נתנה בתוקף? ויקון בחסד כיסאיך. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור. ויקום בחסד כיסאיך, ותשב עליו באמת. ראו אתה כי אני, אני הוא. ועכשיו המילה השנייה של הפסוק. ואין אלוהים עמדי. האני זה מה שאתה קורא אין. היש זה מסביב. ראו אתה כי אני, אני הוא ואין אלוהים עמדי. תשתחרר, אין לנו מלך אלא אתה. להשגחה בראש השנה של השנה, בחמישי של השבוע, אנחנו קוראים את הפסוק, ראו אתה כי אני אני הוא. אבל זה כל התפילות של ראש השנה. זה הפרשה של ראש השנה. מהי הפרשה של ראש השנה? הפרשה היא העקידה של יצחק. הלידה של יצחק. האין לנו מלך אלא אתה. מהו הניסיון של אברהם אבינו? להקריב את כל היש. להקריב את כל ההיגיון, להקריב את השכל ואת הטעם ואת הדעת ואת כל האמונה ואת כל מה שבניתי עליו את הכל, להקריב אותנו. כי אין לנו מלך אלא אתה. ובהפטרה קוראים את תפילתה של חנה. ומה היא אומרת? אני, אני הוא. השם מוריש ומעשיר. השם ממית ומחיה. היא לא מקטרת על החוטאים, היא מקטרת על הצדיקים המזויפים. למה תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם? היא מדברת על רבת בנים אומללה. אתם מדברים יפה על רעיונות ועל הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שהוא משגיח במקום הזה הנמוך בלמטה, בבוץ, בלכלוך. האלוקים אינה לידו, ואם הגעתי למקום שבכלל אני לא חושב שאני אמור להיות שם, וזה שקר שאני שם ואני לא צריך להיות שם, זה מפני שבשמתי לך זה כבר בתוכנית המקורית. אלול זה אינה לידו ושמתי לך, אתה יודע למה אתה לא מצליח לעשות תשובה? כי אתה מבין שאתה צריך לעשות תשובה על האורמה שלך. אבל לעשות תשובה על זה שהאלוקים אינה לידו, אתה בכלל לא מבין. כשהאלוקים אינה הוא כבר ושמתי לך. רק בסוף ספר במדבר אני אספר לך על הרי מקלט. אבל כבר בתחילת פרשת משפטים אני מלמד אותך שאין מציאות כזאת שאני לא אני. זה כל כך מופלא שהמושג עין ואני זה אותו מושג. זוכרים את רחב? אישה ענקית. אישה ענקית. מגיעים אליה ליריחו על הגג. היא אומרת את המשפט המופלא. כי שמעו כל יושבי הארץ. כולם יודעים. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. התאיתי אתכם. בעורמה. לא במשקת. היא לא אומרת אלו. זה כל ההבדל בינה לבין וידעת היום השם אותה אלו. השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואם מרצה השם, אומרים תהילים, ועוד פעם, והקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, אם מרצה השם, אין עוד גורניש, כלום, אין עוד. לא אין עוד אלוהים, אין עוד יש. איך מסביר התניא? ההסבר הכי עמוק שיש. אין עוד עוד. אתה אומר, לא, 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 אי שאין עוד, אבל זה סתם משהו קטנצ'י. אין עוד עוד. אם יש עוד עוד, אז גם אין השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. כי אם הוא נופח נשמעת חיים, אי אפשר להכניס אוויר חוץ מזה. ואם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא מאמין שאפשר לשוב את כל העולם כולו. ואתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, כי הוא הכתיב על עצמו, זאת אומרת שהוא הכתיב על כולנו גאולה. השפת אמת היה מגדיר את זה בצורה נפלאה, וזה נעמוד. השפת אמת אמר, יש עוד ראשי תיבות. חסידות של השפת אמת, הגאונות של השפת אמת. שפת אמת היה אומר שכתוב בפסוק במזמור לתודה, דעו, כי השם הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. איך כתוב שם ולא אנחנו? באלף או בו? אז מי שיסתכל בסידור זה כתוב בו. הוא עשנו ולא אנחנו. ואז הכוונה היא, הוא עשם, ולא אנחנו, and we belong to him. אנחנו שייכים אליו, ולא אנחנו. אבל מי שיסתכל בפסוק בתהילים, יראה שבכתיב כתוב ולא באלף, ובקרי זה ולא בבד. מה הכתיב? מה הפירוש של הכתיב? לפעמים יש כתיב בניי, והקרי הוא בוניי. אני מבין את הכתיב. אני מבין תקטיב, הבנתי לגמרי. אל תקרא בנייך אלא בונה. אוקיי? לא רק שהבנתי, אני אפילו מבין שהכתיב הוא הדרך להגיע אל הקרי. אבל מה המשמעות לך שהוא עשנו ולא אמר? מה, הרקולס? חשבתי שאני עשיתי את עצמי. זה מה שבאים להגיד. אומר השפת אמת דעו, אבל דעו באמת, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. דעו, לא אינפורמציה. אתם ראיתם וראיתם, ולא מתן השם לכם לדעת ועיניים לראות. ראיתם הכל מהסתר עשו. ראיתם ולא ראו אותם. דעו, כי השם הוא אלוקים. כתיב. הוא עשן. ואנחנו לא. זה נשמע מדכא. אז מה לעשות בעולם? מה לתקן אם אני כזה לא? וכשתבין שאנחנו לא, אז תדע שאנחנו לא. ואז אתה יכול לעשות אין סוף. הוא עשנו ולא אנחנו, ואז הוא עשנו ולא אנחנו. נסיים השפת אמת. ואלול ראשי תיבות. אנחנו לא, ואנחנו לא. אנחנו לא. לא, במחיאות כפיים. סתם באמת, אמיתי, זה לבד עושה. אנחנו לא, ואנחנו. אז כל אלול, במובן של תשובה, מקבל עולם אחר לגמרי, כשאני קולט את העינה לידו ושמתי לך. ואז מושג התשובה, והתפילה, והצדקה, ראשי התיבות של אלו, מתמלאים עכשיו מהמקום הזה של אני, אני הוא. שתופסים שהכתיב על עצמו גאולה, אז יכולים לבוא בינה, בשובה הבנה. שנה שעברה דיברנו על זה, שכשאומרים ליהודי שובה, אז הוא עושה שובה. זה בסדר. אבל שובה בעברית זה שובה הבנה. זה בסדר עם היד. אבל בעברית שובה זה בנחת. אתה יודע שהקודש ברוך הוא לא רק נמצא מאחוריך בחן. הוא שם. יש לך בחירה חופשית מלאה. אתה לא יוצא מזה זכאי, אדירה. אבל הוא מענה. והוא יוציא אותך ואותו. אתה במקום אחר לגמרי. ואז אתה יכול להגיע לשובה, בשיבה. ובשיבה ונחת, בעזרת השם נבשע. תהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ושבות טובות עלינו ועל כל ישראל. בעזרת השם, זה תוכניות לשנה הבאה, שבוע הבא, יום ראשון, השנה שעברה עוד היה צום. מקווה שהשנה, נעשה משהו בראש השנה, העסק הולך להשתנות. אז אם יהיה כבר חג גדול, אז סעודת
משיח.
יהיה שיעור בקיצור, זה מה שעשיתי להם. יש שיעור, 8:30 יהיה השיעור שהספיקו קצת לאכול, והכל, 8:30 בדיוק השיעור, ערבית יהיה אחרי, 8:30 השיעור.